שקלים דף י"ז. נתחיל בסוף העמוד הקודם במשנה. היכן היו שתי החוויות האלו? למדנו במשנה הקודמת 13 שופרות היו שם במקדש, 13 שולחנות, 13 שתי החוויות היו במקדש. אז זה התנה שואל, היכן היו משתחווים את שתי החוויות הללו? התשובה היא, 4 בצפון, 4 בדרום, 3 במזרח ו2 במערב. למה? מה החשבון שכאן היו משתחווים כך, כאן משתחווים כך? התשובה היא, אומר התנה, כנגד 13 שערים. יש במקדש, שם בעזרה, 13 שערים, וכנגד כל שער ושער, אז היו משתחווים שם מול השער. כאשר אדם היה עובר ליד אותו שער, אז היה משתחווה שם. בפרט כאשר היו עושים בחג, עושים הקפות, אז אם כן מלא אדם יוצא בעצם משתחווה על כל 13 ההשתחוויות הללו. עכשיו התנא מפרט ומרחיב לנו כל שער, איפה היה, מה הוא נקרא, למה היה משמש. דרומיים, שערים שבצד דרום, הסמוכים למערב, הרי ידוע שהר הבית הוא הר בשיפוע. החלק העליון שבו זה הצד המערב, שם בית קודש הקודשים. אז השערים הדרומיים הסמוכים לצד מערב זה בעצם השערים הגבוהים יותר. אומר התנה, השער הדרומי ביותר, כלומר שער שהוא הכי קרוב למערב, דרום מערב, הוא נקרא שער העליון. מתחתיו נקרא שער הדלק, כלומר שער שבו מכניסים את העצים לעזרה שאותם מדליקים, ולאחר מכן שער הבכורות, שער שבו מכניסים את הבכורות, בכורות של הבהמה, כדי להקריב אותם במזבח. בשער האחרון שער המים. ולמה נקרא שער המים? שבו מכניסים צלוחית של ניסוך המים בחג, הרי הולכים לדלות את המים, וכאשר מגיעים עושים שמחה בתשואבה, שולחים לשאוב מים, ומכנסים דרך השער הזה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, על שם סיבה אחרת היה נקרא שער המים, שבו המים מפקים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית. כמו שנראה בגמרא, יש פסוק שאומר, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הקיים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ וחורף יהיה. וממילא, משם עתידים המים לצאת מחוץ לעזרה, ולכן על שם זה כבר נקרא בנבואה בשם שער המים. המשיך התנה ואומר, כנגדן, כלומר בצד השני שלהם לעומתן בצפון, אלה הסמוכים בצד מערב, מה הוא נקרא? שער ראשון נקרא שער יחוניה, שער אחריו נקרא שער הקורבן, ולכנים את הקורבנות. לאחר מכן נקרא, איזה קורבנות? קורבנות שהם קודשי קדשים שחילתן בצפון, מכניסים אותם משם. לאחר מכן יש שער הנשים. למה נקרא שער הנשים? נשים ששלחות בהמה לקורבן אינן חייבות לסמוך עליה, לסמוך על הקורבן, אבל רשות לסמוך. אז לכן הן נכנסות משם כדי לסמוך על הקורבן שלהם. ודבר אחרון זה שער השיר. דרך שם היו מכניסים כלי שיר. ולמה נקרא שער הראשון נקרא שמו שער יחוניה? שבו יצא יחוניה בגלותו. יחוניה בעצם זה יהויכין. יהויכין, למדנו בדף הקודם שהוא היה הבן של יהויכין. הרי שנוכניצר הגלה את יהויכין, מינה את בנו יהויכין תחתיו, שהוא הגיע לבבל, אמרו לו, מה עשית? אם אבא שלו לא טוב, אז בטח שהבן יצמח כמותו בדיוק. אז הלך וחזר חזרה ושוב הגלה את בנו יחוניה, דיין יהויכין. לפני שהוא הלך לגלות, נכנס בית המקדש כדי להיפרד מבית המקדש. ואז הוא יצא משם, יצא יחוניה בגלותו. מהם השערים שבצד מזרח? שער ניקנור, הנס שנעשו לדתותיו, כמו שפורש במסר צוקה. ושני פשפשים היו לו, אחד מימינו חצמנו. פשפשים, כלומר, שני שערים קטנים. גם אלה, אחד מהשערים שתנה מונה 13 שתי חוויות כנגד 13 שערים, זה גם כן כנגדם. שני פשפשים, שני שערים קטנים, היו לו אחד מימינו ואחד משמאלו, אלה קטנים מול יחסית השער הגדול, שער ניקנור. ועוד שניים במערב ולא היה להם שם. דהיינו, העזרה היא הייתה מקיפה גם אחרי החג. מי שרואה בתמונות רואה שהיכל היה באמצע, בדיוק באמצע, כן? אבל יש המשך של העזרה, זה נמצא גם מאחרי בית קודש הקודשים. יש גם כן איזה מקום קטן כזה שהוא גם כן רבחה של עזרה. בדרך כלל לא מגיעים עד לשם, אבל יש שם עזרה. בגמרא במסכת יומא מבואר שכאשר היה לחץ ביום הכיפורים, אז היו דוחק של אנשים, אז היו באמת נמשכים עד לאחורי בית קודש הקודשים. אבל בדרך כלל אין למקום הזה שימוש. והיו שם שני שערים, לא היה להם שם, מפני שלא היה כל כך שימוש בהם. אבל היו שם שתי דלתות, שני שערים. אז כאשר מסתובבים דרך שם, אז היו צריכים להשתחוות כנגדן. מתניתין. אבא יוסף בן יוחנן היא דאמר כנגד י' ג' שערים ברם, כי רבנן שבעה שערים היו בעזרה. זאת גמרא משנה שלנו, שאומרת שהיו משתחווים 13 השתחוויות כנגד 13 שערים שהיו במקדש, זה הולך כדעת אבא יוסף בן יוחנן, שאמר מסכת מידות שהיו 13 שערים במקדש, אבל לפי דעת חכמים שם שחולקים עליו במשנה וסוברים שהיה רק שבעה שערים בלבד, אז אם כן מלא יוצא שלא היו משתחווים 13 השתחוויות כנגד 13 שערים. ואז אם יד באה שאלת הגמרא, אם כן על דעתי הוא דרבנן, היכן היו השתחוויות הללו? כלומר זה מוסכם ש13 השתחוויות. קבלה בידן זה מוסכם. השאלה היא כנגד איפה, באיזה מקומות היו משתחווים אותם? עונה הגמרא, כהיד את הנינן תמן, 13 פרצות היו בו שפרצו מלכי יוון, וחזרו גדרו בני חשמונאי, וחזרו כנגדן 13 השתחוויות. יש מקום לפני העזרה, שהוא נקרא הסורג. סורג זה כמו חומה כזאת שעשויה מבדים כאלו שהם כעין סריגה, וזה מסמל שמשם מקום שנקרא החל, שאותו מקום אסור לנוכרים להיכנס. בהר הבית מותר לנוכרים להיכנס, יש מקום שאסור גם לגויים להיכנס. אז זה היה אחרי הסורג. כאשר באו יוונים פרצו בו 13 פרצות להראות שב כל אחד יכול להיכנס, הגויים יכולים להיכנס חופשי בעונות הרבים. וכאשר גברה מחות בית חשמונאי, חזרו חזרה וסגרו את כל הסורג כולו כמו שהיה, כמו שצריך, וכנגד 13 פרצות שפרצו שמה, אז תקנו 13 השתחוויות, כאשר אדם הגיע לכל מקום כזה, השתחווה והשתחווה והשתחווה, להודות לקדוש ברוך הוא שגברה יד בית חשמונאי. אומרת הגמרא כתיב, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים וגומר. תנה, אותו מעיין שיוצא מבית קודש הקודשים ויורד על למטה, תנה, מבית קודש הקודשים ועד הפרוכת, הזרימה היא מאוד חלשה, כקרני סילאי וחילאי, כמו קרני חגבים, כלומר, ממש זה דק מאוד כזה, לא יוצא, אין שם הרבה מים. מהפרוכת עד המזבח הזהב, זה יוצא קצת יותר כמו קרני חגבים. אז חלה זה כמו קרני עקביש כאלו, המקרה כמו קרני חגבים, עדיין זה דברים מאוד מאוד קטנים. סילאי וחילאי כותב, תכן חתין, זה מיני שבלול. אחר מכן, ממזבח הזהב למפתן הבית, זה עוד הולך ומתקדם, אותו מעיין, שם זה כבר נהיה יותר עבי הזרימה, זה כבר נהיה כחוט של שתי. כאשר אדם הורג בד, יש חוטי האורך, זה נקרא חוטי שתי, יש חוטי הרוחב, נקרא חוטי הערב. שתי זה חוטים שלו יותר צרים, ערב זה יותר רחב. כשמגיע למפתן הבית, זה כבר מגיע אותה זרימה, אותו זרם דקיק, כחוט של שתי, עדיין דק מאוד מאוד. מפתן הבית עד לעזרה, כחוט של ערב, טיפה יותר עבה, עדיין דק. מכאן ואילך, מי אחרי שיוצא מהעזרה, כבר זרימה נהיית ממש חזקה, וזה מגיע לעובי של כמפי הפח שנאמר, והנה מים מפקים, מפקים זה גם אותיות של פח, כלומר משם ואילך זה עובי של פח. מן הכתף הימנית בצאת האיש קדים, וקו בידו, קו המידה בידו, וים עוד אלף, כל זה חזקאל רואה בנבואה. מה הוא רואה? וים עוד אלף באמה, הוא מודד משם המרחק אלף אמה, 500 מטר, ויעבירני במים מאופסיים עד קרסולה. הוא רואה שמשם זה עד איפה מה הגובה של המים עד הקרסול. משם מתקדם עוד, וים עוד עוד אלף אמה, ויעבירני במים מברכיים. מה הכוונה מברכיים? דהיינו שאומרת הגמרא עד ברכיה. אחרי אלף אמה זה כבר כל כך הזרם של המים הגיע חזק, שזה כבר זורם ומגיע למים עד הברכיים. ויעמוד אלף ויעבירני ממותניים. מה הכוונה? אלף אמה לאחר מכן, המזרימה יותר חזקה נהיית כבר, וזה כבר מגיע למים שמגיעים עד המותניים. מכאן ואילך, והזרימה נהיית גדולה מאוד. כתוב, ויעמוד אלף, נחל אשר לא אוכל לעבור. מה זה לא אוכל לעבור? לא רק אני, כאן אפילו ברני גדול, אפילו אונייה גדולה לא יכולה לעבור מרוב המים הגויים שיש שם. מה היא טעמה? מניין לו ככה לפרש, שכתוב במקום אחר, ועל המים שיצאו מים חיים מירושלים, כתוב במקום אחר, וצי אדיר, כי אם שם אדיר השם לנו, מקום נהרים יאורים רחבי ידיים, בל תלך בו אוני שייט, לא תלך בו אונייה ששתה, וצי אדיר לא יעברנו. מה זה צי אדיר? צי, כלומר אונייה גדולה, גם היא לא יכולה לעבור. למה? מפני מה? נחזור חזרה לפסוק שנזכר בחזקה שם, שקראנו מקודם, מסיים שם הפסוק, כי גאו המים מסחו. מה פירוש המילה כי גאו המים מסחו? מהו מסחו? מלשות, שאי אפשר לשות באותו מקום מרוב העוצמה של המים. אמר רב חונה, באתרין, בעיר, במקום שלנו קוראים לשייתה סחונה, שנאמר, ופרס ידיו וחרבו כאשר יפרש, יפרס השוחה לסחות. אם כן, למדנו מכאן שהשוחה, השייט נקרא שוחה, אז זה נקרא מסחו, שאי אפשר בכלל לסחות מרוב הגובה והעוצמה של המים. מים מסחו, הגמרא דורש בזה דרשה, אמר רבי יוסי ברביבון, מים נתמלין בעלמא. מת הגמרא, מסחו ששחים, שמספרים עליהם, כלומר, המים האלה כל כך גבוהים וכל כך גדולים ועוצמתיים, שכל העולם סח ומדבר אודותיהם. כתיב, ביום ההוא יהיה מקור נפתח, יהיה מקור. ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. כלומר, באותו הזמן יהיה מקור, מעיין נפתח, לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. כאן יש לכאורה שאלה. אם זה, יש פה מעיין שנפתח, אז לכאורה למה רק בית דוד וליושבי ירושלים, רק הם יכולים להיטהר בו לחטאת ולנידה וכל ישראל לא יכולים? אלא גמרא אומרת, רבי שמואל בר נחמן שם רבי יונתן אומר, מבית דוד ועד יושבי ירושלים כשרים לנידה ולחטאת, מכאן ואילך מתערובת הם כשרים לנידה ופסולים למחטאת. מה הכוונה? מהמקום של בית של בית דוד ועד סוף ירושלים, המים האלה יש שם מי מעיין בלבד, וממילא הם כשרים גם לנידה, כלומר ויתר התמיים, רוב התמיים שהם בעצם צריכים, יכולים להיטהר במי מקווה, וגם מחטאת, מחטאת, כלומר מים של אפר של פרה אדומה, כתוב הפסוק, ותעל עליו מים חיים אל כלי, מים חיים, כלומר מי מעיין. אז המים האלה הם רק מי מעיין בלבד, וממילא אפשר להשתמש בהם גם לטומאת אדם טמא, כמו נידה וכדומה, וגם להשתמש בהם למחטאת. אבל מכאן ואילך, אחרי שהם עוברים כבר את ירושלים, ממילא מתרבים עליהם גם נהרות, מתערבים בהם נהרות של מי גשמים, וידוע שמים של גשמים הם לא מטהרים אלא אם כן הם עומדים סגורים, אבל אם הם זורמים הם לא מטהרים, כמו שכתוב פסוק, ולמקווה המים. יש אדם צריך שדווקא כאשר המים האלה אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. אם זה המים האלה קבועים, כלומר אסופים, אז האדם שטובל בהם יהיה טהור. אבל אם המים האלה לא אסופים אלא זורמים, אז הם לא מטהרים. מעיין, אפילו כאשר הוא זוחל, המים זורמים, זה מטהר. זה די מיוחד במעיין. אבל במי גשמים, חייב להיות שהמים האלה יהיו קבועים, יהיו אסופים. לכן, למשל, אם יש כיף עם אדם מגיע למקווה, והמקווה באותו רגע הוא רואה שגם מתחילים לרוקן את המים מהמקווה. אז צריך לדעת, המים האלה אפשר לטבול בהם, הגברים יכולים לטבול בהם. למה? כי מעיקר הדין צריך לדעת שמים שאובים כשרים. אדם הולך, גבר שטובל בבריכה, בבריכה של, שהולכים לבריכה בשביל להתרחץ, זה מועיל לו. ככה מפורש, משנה מסכת מקוואות. אבל אישה וכיוצא בזה שתומה שלו יותר חמורה, זה צריך להיות מגשמים, מים שאובים פסולים, מלא גם כן חייב להיות שהמים האלה הם מים שנקבו, שאסופים, לא מים כאלו שהם זוחלים. אז זה אומר לנו התנה. עד כאן המים האלה קשרים גם לנידה וגם בשביל מחטאת, כי זה מחטאת. אבל מכאן ואילך יש בעיה. מה הבעיה שלהם? שהם המים האלה מתערבים ביחד עם מים של מגשמים, ולכן הם קשרים לנידה, אבל פסולים במחטאת. מדוע? מפני שהמים האלה יש בהם תערובת של מגשמים, כשיש מגשמים אז אי אפשר לעשות בהם מחטאת, צריך להיות דווקא מעיין. ואילו רבי אלעזר אומר, מבית דוד עד שביל ירושלים קשרים לנידה ולחטאת, מכאן ואילך לא קשרים בכלל, מכתפריסות הן פסולים לנידה ולחטאת. גם לנידה הם פסולים, לא מובן אחורה למה לנידה הם פסולים, בסדר, אז יתערב פה מגשמים, אז מה בכך? אז יש מסבירים, כמו שאמרנו מקודם, בגלל שהמים האלו הם בעצם זוחלים, וכיוון שהם זוחלים, אז זה פסול. מה זה כתפרס? כתפרס כוונה עם מים שהם זורמים על גבי איזה קרש או דבר כלשהו, מדף כלשהו, זה נקרא כתפרס. אז זה, המים האלו הם לא יכולים לטהר כי הם זוחלים. יש מסבירים עוד הסברים נוספים, אבל לא נוכל להיכנס לכל ההסברים וכל השיטות. אומרת הגמרא כתיב, כתוב שם בפסוק בחזקאל, ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. מה זה גלילה הקדמונה? הגליל המזרחי, זה ים של סבכי. וירדו אל הערבה, זה ים של טבריה. פרשים ופרשים, מה זה ים של סבכי? הכוונה היא ים שימצא ליד טבריה, קרוב ליד הכנרת, נקרא היום אגם החולה. וירדו אל הערבה, זה ים של טבריה, ים כנרת. ובאו הימה, זה ים המלח. אל הים המוצאים, זה הים הגדול. שתי פירושים, יש פירושים מים הגדול, הכוונה היא ים התיכון, אבל המשך הגמרא לא כך משמע ככה, משמע יותר שזה הכוונה ים אוקיינוס. ולמה נקרא שמו הים הגדול, למה נקרא שמו הים המוצאים, למה מוצאים? כנגד שני פעמים שיצא, אחד בדור אנוש, ואחד בדור הפלגה, פעמיים הוא יצא ושטף את העולם. רבי אלעזר שרם בחיינה אומר, לאיפה המים האלה יצאו? בראשונה, פעם ראשונה בדור אנוש, כאשר אז התחילו לעבוד עזרה, כמו שכתוב הפסוק, שם על דור אנוש כתוב, אז הוא חל לקרוא בשם השם. מה הכוונה אז הוא חל לקרוא בשם השם? הכוונה היא שהתחילו אז אנשים לחשון לעבוד עבוד עזרה. אז באותו הזמן, היה כעס גדול, הכשבחו, התחילו לעבוד הגויים עבוד עזרה. בא הימיים האלו ויצאו משם ושתפו, עד איפה יצאו? עד קלבריה, עד היום ידוע איפה זה דרום איטליה, קלבריה. ובשנייה יצא עד כיפה ברבריה, המקום שנקרא סלעים של ברבריה, עד אותו מקום. רבי אחאב שרם חיינה אומר, בראשונה יצא עד כיפה ברבריה, ובשנייה יצא עד עכו ועד יפו. מאיפה הגמרא דורש את זה שיצא פעם שנייה בימי דור הפלגה עד עכו ועד יפו? כתוב ביוב, עד פה תבוא ולא תוסיף. מה זה עד פה תבוא ולוסיף? קום עד פה זה עד עכו. עד פה, קום פה, מנצפח, מתחלף. פה בכב, זה עכו. עכו, עד עכו תבוא ולא תוסיף. ומה זה? וכתמשך הפסוק אומר, ופה ישית בגאון גליך. אז ופה זה יפו. עד יפו אשית גאון גליך. עד לפה, עד ליפו ישים גאון גליך. מכאן משמע שמה שכתוב למעלה הים מוצאים מדובר על האוקיינוס, כי מדובר על ים התיכון, אז ים התיכון תמיד הוא נמצא עד עכו ועד יפו, אז מה החידוש? לכן נראה יותר כמו המפרשים האחרים שאומרים הכוונה היא עד לים אוקיינוס. משיכה הגמרא ואומרת, ניחא מובן למה המים האלה של הנחל שיוצאים בית קודש שלושים הולכים לים הרבה, וימה דמלחה, ים המלח, למה? בשביל למתקן? כי לעתיד לבוא הכל יהיה רק טוב בעולם, ממשיכים מתק אותם שיהיה מים מתוקים וטובים. אבל ימה דטבריה וימה דסבכי, בשביל מה הם הולכים? אומרת הגמרא, לרבות דגתם, שיש שם הרבה דגים. שהרי כתוב הפסוק שמה, למינה תהיה דגתם. מה זה למינה? למיני מינים תהיה דגתם, שיהיה להם הרבה שבע של דגים, כל מיני סוגים. תני אמר רבי שמעון גמליאל, מה עשה שהלכתי לציידן? מקום שנקרא ציידן, והביאו לפני יותר מ-300 מיני דגים בתמחו אחד. בקערה גדולה אחת הביאו 300 סוגים. ידוע 300 שון גוזמה. כוונתו לומר שמקום אחד בציידן, אנשים שם מצאו כל מיני סוגי דגים. אז אם כאן עכשיו בעולם הזה יכול להיות שבאגם אחד, בים אחד, יהיה כל כך הרבה סוגי דגים, ודאי לעתיד לבוא, כשיבוא שם המעיין, בית קודש קודשים, יתרבה הנחל, אז יהיה להם עוד כהנה וכהנה. משיכה הגמרא ואומרת, פסוק שם ואומר, ונרפו המים. לכאורה, אז נרפו משמע שהם יתרפו. ואז זה הגמרא כבר מקשה על כך, כתוב מצד אחד, ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, וירדו על הערבה ובאו הימה אל הים המוצאים, ונרפו המים, כלומר, שהמים האלה כולם ירפאו. וזה פסוק ח' מופיע. בהמשך כתוב, ביצותיו וגבעיו, גבה, זה כלומר שלולית, ולא ירפאו, למלח ניתנו. את הגמרא, הרי כתוב שנרפו המים, את אמרת ולא ירפאו, שלא לא, לא יתרפו? הגמרא עונה לא, מקום הוא, ושמו ולא ירפאו. כלומר, אומר הפסוק, ונרפאו המים. המים האלה יתרפאו. מי? כל המים שמצאים בימים האלו, וגם ביצותה, וגם גבעה, וגם אלה שמצאים במקום שנקרא לא ירפאו, כל אלו, כולם הם ירפאו, למרות שמתחילה למלח ניתנו כל הזמן, אבל עכשיו כולם יתרפאו. מאת הגמרא, כתוב הפסוק, ועל הנחל יעלה על שפתו. מזה ומזה, מה יעלה עליו? כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. איך כל הדבר הזה? ממשיך הפסוק אומר, כי ממה בין המקדש הם היוצאים. לכן, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. כל זה בזכות הנחל שהוא מקור קדוש, כל הניסים פלות האלה יהיו בו. ואת הגמרא, מה זה לחודשיו יבקר? תן, אמר ביהודה, פיש בעולם הזה, כלומר עכשיו, תבואה עושה החיטה גדלה לשישה חודשים, ואילן עושה פירות ל-12 חודש פעם בשנה. אבל לעתיד לבוא, התבואה עושה לחודש אחד, ואילן עושה לשני חודשים. מה יטעמה? כתוב לחודשיו יבקר, כלומר כל חודשיים מוציא פרי. אז אם האילן מוציא בתוך חצי, בתוך שישית מהזמן שלו, מלגם התבואה בשישית מהזמן שלו, אז אם פעם זה חצי שנה, עכשיו זה יהיה חודש אחד. לעומת זה חולק רבי יוסי, אמר רבי יוסי, איש בעולם הזה עושה תבואה לשעה חודשים, עושה בבית חודש, אבל לעתיד לבוא, התבואה עושה ל-15 יום, ואילן עושה לחודש אחד. רבי יוסי חולק אומר, לא, התבואה תעשה בתוך חצי חודש כבר, והאילן בחודש שלם, כל חודש פירות מחדש. מניין לך רבי יוסי את הדבר הזה? אומר שכן מצאים שעשה התבואה בימי יואל, ל-15 יום, וקרא ממנה עומר, מה יטעם אבנס, יונגילו ושמחו בהשם לוקחים, כן נתן לכם את המורה לצדקה, ויורה לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. מה הפירוש? בזמן יואל היה שם עצירה גשמים נורא, כל חורף כולו לא ירדה טיפת מים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו, בחודש ניסן כרגע, בראשון, חודש הראשון, ירד לכם המורה, מה זה המורה? מלשון יורה. יורה ומלקוש, משון יורה, כלומר הגשם הראשון יורה למכון עכשיו בחודש הראשון, לאן באלף ניסן ירד. ומה זה יגילו ושמחו? ישמחו בני הקדוש ברוך הוא, כלומר שיקריבו לפניו את העומר מהתבואה החדשה. אם כן, אם הגשם הראשון ירד באלף בניסן, כבר במוצאי חג ראשון, יום טוב ראשון של פסח, כבר קצרו את העומר, משמע תוך 15 יום, התבואה כולה צמחה. אז אם זה עכשיו כאן בעולם הזה, על אחת כמה וכמה לעתיד לבוא, שגם כן יעשו ניסים פלאות כאלה כל הזמן, ותבואה תצמח תוך 15 יום. ואם כן, הרי אנחנו יודעים שהאילן הוא פי שתיים מתבואה. תבואה גדלה פעם בחצי שנה, ואילו האילן מוציא פירות פעם בשנה. אז אם התבואה מוציאה לעתיד לבוא פירות ב-15 יום, מלא האילן יוציא כפול, דיינו בחודש שלם, כל חודש מוציא פירות מחדש. שאלת הגמרא, אומם קיים רבי יוסי לחודשיו יבקר, משמע שני חודשים, עונה בכל חודש וחודש יהיה מבקר. מה זה חודש יבקר? כלומר, בכל חודש מוציא ביקורים, מוציא מחדש את הפירות שלו. אמרנו שהפסוך הזה, ועל נחל יעלה אספתו מזה ומזה, כל עץ מאכל לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי אם מה מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. מה זה תרופה? רבי יוחנן אומר, תרפה מציץ עליה וטרף מזונה. לא כך מובן כאן, אבל יש גרסה אחרת בטט יותר מובנת, תרפה מציץ עליה וטרף מזונה, כלומר, התרפה משון טרף, בגמרא תמיד תרפה זה עלים. העלים יוצאים וטרף מזונה, דהיינו, כמו טרף נתן לי רעב, התרפני לחם חוקי, כוונה היא האוכל. אומרת הגמרא, העלים יוצאים, מציץ כמו הנצר רימונים יוצאים, ו... תרפעי לווה, כלומר זה המזון שלו, העלים האלו הם כבר יאכלים אותו. ועליהו לתרופה, לא מתרופה משון רפואה, אלא לתרופה משון מזון. תרופה כמו תרופה בטט. יהיה תרופה, יהיה מזון, שאדם יוכל לאכול אותו. רב ושמואל, אחד אמר, למה זה כתוב תרופה? להתיר פשל למעלן. אחד אמר להתיר פשל למתן. בחינה רבי יהושע בן לוי, אחד אמר להתיר פה עקוד, אחד אמר להתיר פה אילמים. אני אתחיל להסביר מהסוף. רבי חנינא רבי יהושע אומרים, מה זה לתרופה? להתיר פה. איזה פה? אז אחד אומר להתיר פה עקרות. להתיר פה עקרות, אנשים שעקרות שותים ממנו, זהו, יוכלו להביא ילדים. אחד אמר להתיר פה אילמים. זה לתרופה, להתיר פה. איזה פה? אדם שהוא אילם, שותה ממנו, מבריא. רב ושמואל, אחד אמר להתיר פה שלמעלה, אחד אמר להתיר פה שלמטה, יש פרשים שהם התכוונו בדיוק אותו דבר. מה זה פה שלמעלה? פה אילמים. מה זה פה שלמטה? פה עקרות. אבל יש מי שאומר לא, הערוך מפרש אחד, זה ראשים מפרש כך. אבל הערוך מפרש אחרת, אומר, מה זה פה שלמעלה, פה שלמתן? פה של מה הכוונה היא? זה אדם שהוא, לא, אין לו תאבון לאכול, אוכל ממנו ויוכל לאכול. מה זה פה שלמתן? אדם שהוא, יש לו עצירות ששולים כיוצא בזה, אז הוא אוכל את זה, ואז זה גורם לו שהגוף שלו יהיה בריא, שלא ישלשל, שיהיה מסודר כמו שצריך. ולעומתן בצפון, למדנו משנה שהשתחוויות את השערים כנגד שבדרום, לעומתן יש את השתחוויות שבצפון. אז למדנו שיחוניה, יש שם שער של יחוניה שבו הוא יצא לגלות. אז מה מספר קצת על המעשה שהיה באותו זמן? עד מוצא בשעה שעלנו חנצר רשע לכאן, לארץ ישראל, בא וישב לו בדופני של אנטוכיה. דופני, כלומר, מקום של יד אנטוכיה. כמו דופן של ספינה. דופן, כלומר, מקום סמוך. שאומרים שמקום נקרא דופנה, וככה אומרים שמקום כזה שנקרא ככה. הכל פנים, ליד אנטוכיה, שם הוא יצא שם. יצא סנדרין גדולה, 71 סנדרין מבית המקדש. לקראתו, ואמרו לו, הגיע הזמן הבית הזה להיחרב. הרי לפני שנה היית פה, מספיק, מה אתה רוצה עוד? אמר להם, אותו שהמלכתי עליכם, תנוהו לי, זה יכוניה, ואני הולך. באו ואמרו ליהויכין מלך יהודה, נבוכדנצר רוצה אותך. כמה שמע מהם כך, נטל מפתחות שבית המקדש, מפתחות שבית המקדש יהיו אצל המלך. עלה לגגו של היכל, אמר פנה ריבונו של עולם, משעבר נמנים לך במפתחותיך המסורים לנו. עכשיו שאנחנו נמנים לך, לכן הרי אתה כועס, לכן אתה הבאת אותו. הרי מפתחותיך מסורים לך. תראה מוראי, נשחלקו מה היה המשך של הסיפור בזה, שני מוראים. אחד אמר זרקן, ועוד לא ירדו, עפו למעלה, לא צנחו כדרכו של כל חפץ זורק למעלה, יורד למטה, לא ירדו. אחד אמר, בא כמין פיסת יד, ונטלת על מידו. כיוון שראו כל חורי יהודה כך, כלומר כל שרי יהודה ראו כך, עלו לראש גגותיהן ונפלו ומתו. כלומר מאוצר, שכשבחו לא רוצה, לא חפץ בנו. עדה ודכתיב, מסגי חיזן מלאך, איפה כי עלית כולך לגגות. למה לא גגות של דבר הזה? תשועות מלאה, עיר הומיה וכו' וכו'. אז יש כתוב פסוק שם, שעות מלא עיר הומיה, קריה עליזה, חלייך לא חל לחרב ולא מתי מלחמה. אז איך מתו? כי פילו עצם משם. מתניתין, 13 שולחנות היו במקדש. 8 של שיש. איפה הם היו כולם? בבית המטבחי, שעליהם מדיחים את הקרביים. שם היו מדיחים את הקורבנות, כל המעיים שלהם. ככה כמובן כן שהיו מנתחים שם את הקורבנות, חותכים אותם, כל מה שצריכים להכין אותם לקראת הקרבה. ועוד שתי שולחנות שמים במערב, שתי שולחנות במערב הכבש. אחד של שיש ואחד של כסף. אחד של שיש נותנים עליו את האיברים לפני שמעלים אותם למזבח, לפעמים יש עיכוב כלשהו, שמים אותו שם לפני שעולים משם למזבח. או צריכים לחלק את זה לכהנים, הקורבן התמיד, כי יוצא בזה מחלקים אותו, אתה לוקח את זה, אתה לוקח את זה, שם שמים את זה ומשם עולים. ואחד של כסף, שעליו כאשר כל יום היו מוציאים את הכלים שאמורים להשתמש בהם, אז שמים אותם שם על אותו שולחן. על של שיש נותנים את האיברים, ועל של כסף נותנים כלי שרת שצריכים להשתמש בהם באותו היום. ועוד שתיים, שתי שולחנות היו בעולם מבפנים. איפה היו מצאים? ליד פתח הבית. אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו. כאשר ביום שבת מחליפים את הלחם הפנים, מוציאים את הלחם הישן ושמים את הלחם החדש, אז לפני שמכניסים אותו, שמים אותו על השיש, ואז לאחר מכן מכניסים אותו לבפנים, לתוך היכל, מניחים אותו על שולחן הזהב. כשיוצא מתוך שולחן הזהב, שמצא בתוך היכל, סיים את מצוותו בשבת הבאה, מוציאים אותו, איפה מניחים אותו? מניחים אותו על שולחן של זהב. השולחן של זהב יציאת אור, שמעלים בקודש ולא מורידים. אפשר שיהיה בהתחלה שולחן שיש, אבל אי אפשר, הרי שהיה אותו לחם פנים, השולחן של זהב בפנים, בתוך היכל, פתאום יצא איתו לחוץ, לשים אותו שולחן שיש. לכן, גם השולחן החיצוני, היו שים אותו של זהב, ושם היו מחלקים את זה לתוך, לכל הכהנים. אחד עוד שולחן של זהב נוסף, היה נמצא בפנים, בתוך היכל בפנים, שעליו לחם הפנים תמיד. גמרא, תנה על של כסף, יש גרסה שאותו שולחן שהיה נמצא לפני, לפני שמכניסים את לחם הפנים לתוך ההיכל, להיות שולחן לחם הפנים, שמקיימים בו את המצווה, אז זה לא היה משיש, אלא זה היה מכסף, וזה עולה לדרגה של זהב. רבי יוסי בשם רבי שמואל ברב יצחק, רבי חניה מטה בה בשם רבי יוחנן, אומר לי את כאן של שיש, פני שהוא מקרר, אומר לא שמים את השולחן הזה משיש, אלא של כסף, למה? כי שיש זה קר ומקרר, וריח למחה לחם פנים צריך להיות חם, גמרא שואלת, אז מה יש? אז מה אם הוא מקרר? לכן תנה, זה אחד מהניסים שעשו בבית המקדש, שכשם שהיו מניחים אותו חום, ככה היו מוציאים אותו חום, שנאמר לשום לחם חום, כי יום הילק לחור. עונה רבי יושע בן לוי, אמר, אין מזכירין מעשה ניסים. מקשה הגמרא, מה בכך שזה מקרר? הרי, בלב החיה, תמיד נס גדול, שמה במקדש, שהיו שם לחם הפנים, ביום שבת, שם אותו לחם חם, והם מוציאים אותו אחרי שבוע, והיה עדיין חם, כי יום הילק לחור, יותר מזה. בעצם בכלל מתי היו אופים את הלחם? ביום שישי. אפיית הלחם לא דוחה את השבת. ואף על פי כן, זה היה נשאר עד יום שבת הבא, כשהוא חם. אז מה אכפת עכשיו שאתה שם אותו על שולחן שיש שמקרר? בלב הכי יש בו נס. ארנה הגמרא, אמר בשם לוי, לא מזכירים מעשי ניסים. כלומר, נכון שיהיה נס, אבל לא אתה תעשה משהו, שולחן שיש מקר וצמוך על נס. אתה צריך לעשות משהו בדרך הטבע. ואחר כך שבחו עוסק בעוד כל ניסים שלו. בעון קומה רבי אלה, שאלו את רבי אלה, מה הדין לא היה שם לחם? הרי לחם הפנים, האפייה שלא דוחה שבת. לחם אחד, מכל סיבה שהיא, לא הכינו לחם הפנים. האם, מה אולי נחול שבת הבא? אם אפשר להשאיר את הלחם שהיה שבוע שלם שרתו עוד שבוע או לא? אמר להם, אפשר, כתיב, ונעת על השולחן לחם פנים לפני תמיד, ואפילו הוא כמה ימים. תמיד, משמע, אפילו יתווסף עוד שבוע נוסף, גם כן זה בסדר. אומרת הגמרא, כמו שכתוב בפסוק, עשרה שולחנות עשה שלמה, דכתיב היה שולחנות עשרה, והיה לכם בהיכל השם, חמישה מימים וחמישה משמאל. אומרת הגמרא, מה פה של הפסוק הזה? אם תאמר, אם תאמר לי, כוונת הפסוק חמישה, מה זה מימין משמאל? חמישה בדרום, חמישה בצפון, איך אפשר לדבר כזה? והרי אין השולחן כאשר אלא בצפון, שאין אמר, ואת השולחן יתן עצל הצפון. אם כן עונה גמרא, מה תלמוד לומר חמישה מימין, חמישה משמאל? חמישה מימין שולחנו של משה, חמישה משמאלו שולחנו של משה. אף על פי כן, אבל לחם פנים איפה יסיים אותם? לא היה מסדר אלא על של משה בלבד, שנאמר את השולחן אשר עליו לחם הפנים. כלומר, את השולחן תסיים עליו אך ורק על אותו שולחן שעשה משה רבנו בלבד. רק היו ממינו ומשמאלו שולחנות בשביל הפאר והאדר, שפע של כלי זהב כאלה גדולים בהיכל השם. כמובן, מי שיסתכל בדברי חידה שם עליו שלום, מסביר מה הטעם על פי הסוד שעשה את השולחנות האלו. רבי יהודה אומר לו, על כולן היה מסדר לחם הפנים שנאמר, ואת השולחנות ועליהם לחם הפנים. אם ועליהם, משמע שעל כל אחד מהם היה לחם הפנים. בוא חנה לעולם, אמן ואמן.